שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ממדלת במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד א' ונסיים ברבע העליון של הדף הבא. השיעור היום יהיה רבע שעה, מי שממהר אפשר לדלג על השלוש דקות הראשונות שהן הקדמה. היום אנחנו ממשיכים לצלול לתוך העומק של הנושא של מוקצה, ולכן לפני שנתחיל אני רוצה לתת עזרה קטנה. כל הנושא הזה של מוקצה ובכלל הלכות שבת זה נושא מאוד עמוק עם המון ראשונים ואחרונים ודיונים, וכמובן שבמסגרת הזאת לא נוכל להקיף הכל. מה שאנחנו כן ננסה לעשות זה לתת איזשהו מסלול ישר שדרכו כל הסוגיה מובנת, וכמובן שזה רק מסלול אחד, אבל באמת יש לו המון פיצולים ומחלוקות וכולי. זאת הזרה קטנה, עכשיו נתחיל את הנושא עצמו. היום אנחנו כאמור ממשיכים לדבר על מוקצה, והיום ניגע יותר ביסוד של מוקצה, ולכן לפני שנתחיל נקדים הקדמה קצרה. את האיסור של מוקצה אפשר לחלק לשתי רמות של איסור. הרמה הראשונה זה שכל דבר שאני מסיח את דעתי ממנו בשבת, כי אני יודע שאין לי מה לעשות איתו בשבת, אז הוא מוקצה ואסור לי לטלטל אותו גם סתם כך. זו רמה ראשונה, עוד שנייה נראה למה אני מסיח את דעתי ממנו. הרמה השנייה שמחמירה יותר זה שזה לא משנה מה קורה הרגע, מה שמשנה זה מה היה בכניסת שבת, ואם בכניסת שבת משהו היה מוקצה כי אז כן הסחתי את דעתי ממנו, אז זה מוקצה לכל השבת גם אם הנסיבות השתנו. זה נקרא מיגודי התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכל היום, הוא מוקצה לכל היום. עכשיו היום אנחנו נראה מחלוקות לגבי שתי הרמות האלו, כלומר גם נראה מחלוקת ממה אני מסיח את דעתי, וגם נראה מחלוקת במקרה שבו הסחתי את דעתי, האם אומרים מיגודי התקצאי וזה אסור לכל השבת. אז אלה שתי הרמות, עכשיו נרחיב טיפה לגבי הרמה הראשונה של ממה אני מסיח את דעתי. יש ראש מפורסם שהוא סיווג את המוקצה לסוגים שונים, למשל מוקצה מחמת איסור, שכך הגמרא מגדירה נר שדלק בו אש בכניסת שבת. סוג נוסף זה מוקצה מחמת מיאוס, כמו למשל נר חרס, שאתה לא משתמש בו לשום דבר אחר כי הוא מלוכלך, אז אתה רק משתמש בו בשביל הדלקה, אז זה מוקצה מחמת מיאוס. וכך יש עוד סוגים כמו מוקצה מחמת חסרון כיס, מוקצה למצווה, אבל מה שחשוב זה לזכור את העיקרון, שהעיקרון הוא האם הוא מקצה את דעתו מזה או שלא. למה זה חשוב לנו להדגיש את זה? כי אנחנו נראה היום שיהיו מקרים שיהיה קשה לנו לסווג בדיוק באיזה מוקצה מדובר, אבל ברור שזה מוקצה כי הוא מקצה את זה מדעתו. עכשיו סוג נוסף של מוקצה שכדאי להזכיר זה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור. המוקצה הזה הוא שונה משאר המוקצים, כי כאן לא מדובר בדבר שהוא לגמרי מקצה מדעתו, כי עקרונית לכלי הזה יש גם שימוש יותר, אבל עיקר השימוש שלו זה שימוש של איסור. למשל, אם יש לי פטיש, עיקר השימוש שלו זה כמובן של איסור, אבל עקרונית אני יכול גם לפצח איתו גרעינים. אז הדין במוקצה הזה שונה מהשאר, בכל השאר המוקצה אסור לגמרי בטלטול. כאן, אם אני רוצה להשתמש בו לשימוש של היתר, כמו לפצח גרעינים, או שאני רוצה להזיז אותו, אז זה מותר. רק אסור לטלטל אותו סתם, או לטלטל אותו בשביל להציל אותו, כלומר, למשל, להעביר אותו מהשמש לצל. אז זה כלי שמלאכתו לאיסור, וכאמור, מותר לטלטל אותו לצורך גופו, להשתמש בו או מקומו. ונדגיש שעל הסוג מוקצה הזה, אנחנו לא הולכים לדבר היום. כל מה שנדבר היום שהוא מוקצה, הוא מוקצה גמור לפי התוספות, ולא רק כלי שמלאכתו לאיסור. עכשיו, הקדמה נוספת והאחרונה זה שבכמה מקומות במסכת כתוב של הרבי שמעון אין מוקצה, אבל ברור שזה לא שבכלל אין לו מוקצה, אלא שהוא מקל בחלק מהדינים של מוקצה, כמו שכבר ראינו כמה פעמים במסכת, וגם נראה היום גם שהוא מקל מבחינת הרף מה נחשב שאני מסיח את דעתי, כלומר הוא דורש יותר השכה בשביל שזה יעשר, וגם נראה שהוא מקל בעניין של מיגודי התקצאי. אז זהו, עד כאן ההקדמה, ועכשיו סוף סוף נתחיל את הסוגיה עצמה. אנחנו נחלק את הלימוד לשני חלקים, בחלק הראשון נדון בברייטה שמדברת על המוקצה של נר, בחלק השני נדבר על מיטה שייחדו אותה בשביל לשים עליה כסף. אז נתחיל בחלק הראשון לגבי נר, נזכיר שגם אתמול הזכרנו את השמן שבנר, נחזור לזה עוד מעט בהמשך. את הדיון לגבי נר נחלק לארבעה שלבים, שלושה שלבים זה בברייטה, וכאן נדבר על נר חרס, בשלב הרביעי נדבר על נר ממתכת וזה רבי זירא מחוץ לברייטה. עכשיו רק שלא נתבלבל, נר זה לא מה שהיום אנחנו קוראים נר, אלא הכוונה היא לנרות של פעם, כלומר צלוחית שבתוכה שמים שמן ומוציאים פתילה. עם הצלוחית הזאת עקרונית אפשר גם לעשות דברים אחרים, אפשר לשים תחינה ולהגיש לשולחן למשל, אבל השימוש העיקרי שלו זה ודאי לאש. עכשיו לגבי זה נראה שלושה שלבים בברייטה. שלב ראשון זה מה הדין בנר ישן, כלומר נר שכבר השתמשו בו. נר מחרס שכבר השתמשו בו הוא נהיה מאוס, ומן הסתם לא משתמשים בו בשביל תחינה, ולכן רבי יהודה אומר שזה מוקצה, זה נקרא מוקצה מחמת מיוס, כי אתה מקצה את זה משימושים אחרים, אבל רבי מאיר ורבי שמעון מתירים, לדעתם אין דבר כזה מוקצה מחמת מיוס, הרי סוף סוף אפשר להשתמש בזה לדברים אחרים, וזה לא מוקצה. עכשיו, כמו שהדגשנו בהקדמה, זה לא מוקצה גמור. יכול להיות שזה כן כלי שמלאכתו לאיסור, אבל על זה אנחנו לא מדברים, כי זה לא ממש מוקצה, כי מותר לצורך גופו ומקומו. מה שחשוב זה שזה לא מוקצה גמור. עכשיו, זה נר שכבר השתמשו בו. מה לגבי נר חדש? אז מדויק שזה עוד לא מוקצה. נכון שזה מיועד להדלקה, אבל בכל זאת אפשר להשתמש גם לדברים אחרים, אז כל עוד שהוא לא השתמש בפועל, זה עדיין לא מוקצה. בחלק השני של השיעור נדבר על מה שאמרנו הרגע קצת יותר. אז זה השלב הראשון בברייתא, נר ישן שרבי יהודה אוסר, אבל רבי מאיר ורבי שמעון מתירים. השלב השני זה מה הדין של נר שהוא כרגע דולק. נר שהוא כרגע דולק, לפי כולם אסור לטלטל אותו, השאלה היא רק למה. אז הגמרא בממבה ומודבט מביאה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שאם אני טלטל אותו, בטעות זה יחבא את האש, ממילא זה מוקצה מחמת איסור וזה מוקצה. הבעיה באפשרות הזאת זה שהיא מתאימה רק לרבי יהודה, אבל לרבי שמעון זה לא נורא אם אני יחבא, כי לדעתו דבר שאינו מתכוון מותר. לכן הגמרא שמביאה אפשרות נוספת, וזה שגם השמן וגם הכלי וגם הפתילה הם כולם בסיס ללהבה עצמה, והלהבה עצמה היא מוקצה, אז גם כל מה שבסיס למוקצה, גם הוא נהיה מוקצה. עכשיו רק נשים לב, לפי מה שאמרנו בהקדמה, קשה בדיוק לסווג לאיזה מוקצה שייכת הלהבה, כי הלהבה זה לא ממש דבר, אבל מה שברור זה שאני מקצה את זה מדעתי, כי אין לי מה לעשות עם להבה, ממילא להבה זה מוקצה וכל השאר זה בסיס. זה לפי רבי יהודה. עכשיו, גם רבי שמעון אוסר, כי גם לדעתו, כל העסק כאן הוא בסיס ללהבה. יש דיונים בראשונים ובאחרונים, האם לדעתו זה ממש דין של מוקצה, או שפשוט אסור כרגע לטלטל. אנחנו כאן, נניח שגם לפי רבי שמעון, זה כן מוגדר כמוקצה. כל עוד הנר דולק, זה מוגדר כמוקצה, גם הנר וגם השמן שבתוכו. עכשיו, זה כשהשמן עדיין בתוך הכלי. אם השמן ניתז החוצה, גם כאן עדיין רבי שמעון אומר שזה מוקצה, כל עוד הנר דולק, אפילו שעכשיו זה כבר לא בסיס, אז הגמרא בדף מ"ה מסבירה שזה כי השמן הוקצה למצוותו, כלומר למצוות ההדלקה, ובמוקצה מחמת מצווה גם רבי שמעון מודה. עכשיו, בגמרא שם עולה סיבה נוספת לזה שזה מוקצה, וזה שאם תיקח מהשמן כשזה דולק, אז אתה מחבא, וממילא זה גם מוקצה מחמת איסור. אז זה לכל הסיבות, לומר שהנר כשהוא דולק, הוא אסור בטלטול גם לרבי שמעון. אנחנו נפרט על הסיבות אלו יותר בדפים הבאים. עכשיו, לעומת זאת, רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון, הוא מקל יותר מאבא שלו, ואומר שהשמן שניתז החוצה, הוא כבר מותר בטלטול, ואין עליו שום איסור של מוקצה. אז זה לגבי נר דולק, שוב, לרבי יהודה ולרבי שמעון, הכל אסור בטלטול, לרבי אלעזר ברבי שמעון, שמן שטפטף משם מותר. השלב השלישי בברייתא זה מה לגבי נר שהיה דולק בערב שבת, אבל אחר כך הוא קבע. כאן רבי מאיר אוסר, ובהמשך יש ברייתא שגם רבי יהודה אוסר, כי יש את הכלל שהזכרנו בהקדמה של מיגוד התקצאי לבין השמשות התקצאי לכולי יומה, כלומר שהכל תלוי בכניסת שבת, אם אז זה היה מוקצה, אז זה מוקצה גם לכל השבת. לעומת זאת רבי שמעון מתיר, ברגע שקבע הנר מותר להשתמש בשמן. עכשיו, לכאורה יוצא מכאן של רבי שמעון, אין בכלל את הכלל של מיגוד התקצאי, כלומר אפילו שבהתחלת שבת זה היה מוקצה, ברגע שהשתנו הנסיבות ואתה לא מסייך את זה מדעתך, אז זה כבר לא מוקצה. זה לכאורה, אבל עכשיו נראה הסתייגות מאוד חשובה ממה שהרגע אמרנו. למה? כי אותה ברייתא ממשיכה, אבל בקוס או הששית, כלומר משהו גדול, אם הדלקת שם וזה קבע, אז השמן כן מוקצה. מי אומר את זה? שבקוס אסור? אז בזה יש מחלוקת מהותית באמוראים. הוא לא אומר שזה רבי יהודה, כי לפי רבי שמעון, כמו שאמרנו, אין מיגוד התקצאי, כלומר ברגע שזה נחבא, זה מותר. לעומת זאת מר זוטר אומר שזה רבי שמעון, כלומר גם בדעת רבי שמעון צריך לחלק ויש מצב שמותר ויש מצב שאסור. במה זה תלוי? זה תלוי עד כמה חשבת שמתישהו באמצע השבת הנסיבות ישתנו. כלומר, בנר קטן שאתה יודע שמתישהו באמצע השבת הוא יחבא, אז אמנם בכניסת שבת הוא מוסך מדעתך, אבל באופן כללי אתה לא מסיח את דעתך ממנו, ולכן כשהוא יחבא גם הנר מותר ואפילו השמן מותר. לעומת זאת, אם זה קערה עם הרבה שמן, אז אתה חושב שזה לא יחבא במהלך השבת, וממילא מזה אתה לגמרי מסיח את דעתך, ואז גם אם זה נחבא, זה אסור גם לפי רבי שמעון. אז שוב, לגבי מיגוד התקצאי, יוצא שיש שלוש שיטות. לפי רבי מאיר ורבי יהודה, ברגע שבכניסת שבת זה מוקצה מדעתך, אז זה מוקצה לכל השבת, גם אם ידעת שבאמצע השבת זה יהיה שמיש, הידיעה הזאת לא עוזרת. בכניסת שבת זה היה מוקצה, זה מוקצה לכל השבת. לפי רבי שמעון יש שתי אפשרויות, או שרבי שמעון הוא בצד הקיצוני ההפוך, כלומר שלא משנה בכלל מה היה בכניסת שבת, ברגע שזה קבע זה מותר, או שהוא באמצע שגם הוא מסכים שזה קצת משנה מה היה בכניסת שבת, אבל זה גם תלוי מה היה דעתך. אם זה דבר כזה שחשבת שבאמצע שבת הוא יהיה שמיש, אז באמת כשהוא שמיש אז הוא מותר. אם זה דבר כזה שלא חשבת, כמו קערה גדולה של שמן, אז גם אם הוא קבע באמצע שבת, הוא אסור בשימוש. נעיר שבדפים הבאים, הרבה סוגיות יסתדרו עם מה שהרגע אמרנו, שגם רבי שמעון מודה שיש מגודית קצאי, כשאתה לא מעלה על דעתך שהנסיבות הולכות להשתנות באמצע שבת. אלה הדעות לגבי מגודית קצאי, ועכשיו אנחנו עוברים לשלב הרביעי. השלב הרביעי זה כבר לא בברייתא, רבי זיירא מביא את הדין של פמות, שלפי רשי זה גם כן נר, אבל הוא עשוי ממתכת. ההבדל בין נר חרס לנר מתכת, זה שנר מתכת לא נהיה מאוס. וממילא, אפילו שכבר הדלקתי בו בעבר, אני עדיין יכול להשתמש בו גם לדברים אחרים, ולכן אם השבת הזאת עוד לא השתמשתי בו, אז הוא בעצם לא מוקצה לפי כולם, כי אני יכול להשתמש בו לעוד דברים. אבל אם כן הדלקתי בו בכניסת שבת, אז גם זה שוב נכנס למחלוקת של מגודית קצאי, שלפי רבי שמעון זה תלוי במחלוקת האמוראים, או שמותר לגמרי, או שרק בנר קטן מותר, לפי רבי יהודה ורבי מאיר אסור. עכשיו בסוגריים, בהתחלה יש כאן הווה מינה שרבי זרח חשב שרק רבי מאיר אוסר במגודית קצאי ורבי יהודה לא אוסר, כי בברייתא הקודמת לא הזכירו את רבי יהודה לגבי זה, אבל כמו שהזכרנו מקודם, הגמרא מביאה ברייתא נוספת ששם רבי יהודה במפורש אוסר מצד מגודית קצאי, ולכן המסקנה היא שבאמת שניהם אוסרים ומגדירים את זה כמוקצה מחמת איסור בכניסת שבת, ואז בגלל מגודית קצאי זה אסור לכל השבת. עד כאן החלק הראשון של השיעור, דיברנו על המצבים השונים של נר. בחלק השני נדבר על מוקצה של מיטה. מה זה מיטה? אז מיטה זה לא ממש כמו שאנחנו מגדירים, אלא כנראה זה איזשהו משטח עם רגליים שאפשר גם להשתמש בו כסוג של מקום מחסון, ומישהו החליט שהוא מאחסן שם כסף. זה נקרא מיטה עם מעות. עכשיו כרגע נניח שברור שמיטה שהחלטתי שמעכשיו היא לא מיטה, אלא אני משתמש בה לאחסון כסף, זה מוקצה, לפחות לפי רבי יהודה. אפשר לקרוא לזה מוקצה מחמת איסור, אבל זה לא משנה איזה סיווג נשים, העיקר זה שברור שאני משיח את דעתי מזה, ולפי רבי יהודה זה מוקצה גמור, זה לא רק כלי שמלאכתו לאיסור, אלא זה ממש מוקצה. זה ברור וזה לא הנושא. הנושא שלנו זה שני דיונים שיוצאים מתוך המקרה הזה. דיון ראשון זה ממתי אותה מיטה הופכת להיות מוקצה. הרי פעם היא הייתה מיטה והיא הייתה מיועדת לשימוש, פתאום החלטתי שמעכשיו אני שם בכסף. האם עצם ההחלטה, הייחוד שלה לכסף, הופכת אותה למוקצה, או שצריך להשתמש בפועל? לגבי זה, רב יהודה בשם רב בהתחלה אמר שהייחוד מספיק, רב נחמן בר יצחק הקשה עליו מנר חרס, שכמו שלמדנו מקודם, גם הוא לפי רב יהודה הופך בסוף להיות מוקצה גמור, אבל רק אחרי שהשתמשו בו, זה לא מספיק שייצרנו אותו בשביל להדליק פה, וזה גם לא מספיק שברור שבנר חרס אין לי שום עניין להשתמש בו למשהו אחר, בניגוד לנר מתכת, כי הרי אני רוצה להשתמש בו רק להדלקה, ואז הוא כבר יהיה מאוס. בכל זאת, הייחוד הזה עוד לא הופך אותו למוקצה, אלא רק אחרי שהשתמשתי בו בפועל, אז לכאורה אותו דבר כאן. לכן באמת הגמרא משנה את מה שרב יהודה בשם רב אמר, ואומרת שגם הוא אמר כך, שזה לא מספיק הייחוד, אלא צריך שהוא גם ייחד וגם ישתמש. אז זה הופך למוקצה, וזה יהיה מוקצה גם אם כרגע אין על זה כסף. זה הדיון הראשון, רק בסוגריים חשוב להעיר שאנחנו משווים כאן בין מיטה לבין נר חרס, למרות שלכאורה מדובר בשני סוגים שונים של מוקצה, כי נר חרס זה מוקצה מחמת מיוס, ומיטה זה ודאי לא מיוס. אבל כמו שהדגשנו כמה פעמים, הסיווג זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה האם אני מקצה את זה מדעתי או לא. ומה שלמדנו כאן זה שבשניהם, למרות שעקרונית אני מקצה את זה לגמרי מדעתי, כיוון שלפני שהקצאתי מדעתי זה היה כלי שאפשר להשתמש בו, אז הוא רק הופך למוקצה אחרי שקורה גם משהו מעשי, כלומר שבנר אני מדליק ואז זה גם מאוס, ואז ממילא אני לא רוצה להשתמש בזה למשהו אחר, בניגוד אגב לנר מתכת ששם זה לא מראה, ובמיטה עד ששמתי כסף בפועל שרק אז זה מראה שאני רציני בייחוד שלי לכסף. הדיון השני לגבי מיטה זה שאותו רב יהודה בשם רב ממשיך ואומר שאם יש מיטה שלא ייחדתי אותה לכסף, אבל במקרה כן שמתי עליה כסף, האם זה הופך את המיטה למוקצה או לא, אז הוא אומר שזה תלוי. אם הכסף לא היה עליה בבין השמשות, אלא למשל בא גוי באמצע שבת ושם עליה את הכסף בהסכמתי המלאה, אז רק כל עוד הכסף על המיטה יש לי בעיה, אבל אם הכסף היה עליה בבין השמשות, אז המיטה נקראת בסיס לדבר האסור, והיא עצמה גם כן הופכת להיות מוקצה, וגם אם הכסף ירד אחר כך, המיטה עצמה עדיין אסורה, כי גם על בסיס אנחנו אומרים, מגודי התקצאי לבין השמשות, התקצאי לכולי יומה. זה המושג של בסיס לדבר האסור, והגמרא מקשה על זה ממשנה בכלים. במשנה בכלים, לגבי הגלה שיש לה גלגל, הגלגל נקרא מוכני, ובמוכני הזה כנראה היה איזשהו תא שאפשר להכניס לו דברים, למשל כסף, ואמרה על זה המשנה שאם הכסף כרגע בפנים בתוך התא, אז אסור לטלטל כי הכסף שם, אבל אם הכסף נפל, אז מותר, ומשמע שזה מותר אפילו שהכסף היה שם בבין השמשות. אז הנה אתה רואה שלפחות לגבי בסיס, אין את המושג של מיגודי התקצאי, אלא עכשיו אין כסף, מותר לטלטל. עונה הגמרא, זה בדיוק מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, רב בשם רבי יהודה סובר כמו רבי יהודה שיש מגודי התקצאי, אותה משנה בכלים סוברת כמו רבי שמעון שאין. אז זה לגבי בסיס לדבר האסור, האם אומרים בבסיס מגודי התקצאי? לפי רבי יהודה כן, לפי רבי שמעון גם כאן לא אומרים. עכשיו לסיום, הגמרא מביאה ראיה וקושייה על מה שהרגע אמרנו שרב יהודה בשם רב סובר כמו רב יהודה לגבי מיגודית קצאי. הראיה זה מזה שהוא מתיר לקחת את הנר של שבת ולשים אותו על עץ, כמובן לפני שבת, אבל לא לפני יום טוב. למה יש את ההבדל הזה? כי ביום טוב, למרות שיש דיני מוקצה גם ביום טוב, כל מה שקשור לאש ולנר אין בעיה של מוקצה. וממילא ביום טוב, אם תדליק ותשים את הנר על העץ, כשהנר יחבא, אתה תעלה ותיקח את הנר, כי הרי הנר הוא לא מוקצה והרי אסור לטפס על עץ גם ביום טוב, ולכן אומרים לך, אל תשים על העץ, שלא תתאה ותעלה לקחת את הנר. לעומת זאת בשבת, כיוון שבשבת זה כן מוקצה, וכיוון שלפי רב, כמו רב יהודה, יש מיגודי התקצאי, אז גם כשהנר יחבא, הוא עדיין מוקצה, ממילא אין חשש שתעלה על העץ, כי אתה יודע שהנר הזה הוא מוקצה. זאת ראיה לזה שהוא סובר כמו רב יהודה, שיש דין של מיגודי התקצאי. עכשיו קושייה ותירוץ, ובזה נסיים, איך אתה אומר שהוא סובר שיש מיגודי התקצאי? הרי הוא עצמו התיר לטלטל נרות חנוכה בשבת אחרי שהם נחבו, כשלא רוצים שהגויים יראו אותם, והרי אם יש מיגודי התקצאי אז אסור לטלטל אותם. עונה הגמרא, מה אתה שואל ממקרה כזה? שם זה היה שעת הדחק, כשהם פחדו מהגויים, אז ברור שמותר, כי הוא מתיר לסמוך על רבי שמעון בשעת הדחק. אבל במצב רגיל הוא כמו רבי יהודה, שיש מיגודי התקצאי וזה אסור. בזה הגענו לרבע העליון של ממה עמוד א', עשינו היום שיעור קצת איתי בגלל החשיבות של הנושא, נחזור על מה שראינו היום. הקדמנו היום שיש שתי רמות באיסור של מוקצה, רמה אחת זה מה מוקצה ומה לא, רמה שנייה זה עד כמה זה תלוי בכניסת שבת, כלומר עד כמה אומרים מיגודי התקצאי. את הסוגיה חילקנו לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על נר, לגבי נר שכרגע דולק גם הם אוסרים, אבל רבי אלעזר ברבי שמעון מתיר את השמן שנטף, לגבי נר שדלק בכניסת שבת אבל כרגע הוא לא דולק, בזה יש מחלוקת האם אומרים מיגודי התקצאי, לרבי מאיר ורבי יהודה כן, לרבי שמעון לא. בתוך רבי שמעון ראינו חלוקה שלפי אולה הוא אף פעם לא אומר מיגודי התקצאי, לפי מרזוטרה זה תלוי בגודל של הנר. אם זה נר קטן, אז באמת הוא לא אומר כי אתה מניח שזה יחבא באמצע שבת, אבל בנר גדול, אז אתה מניח שזה לא יחבא וגם הוא מסכים שאם זה נחבא אז זה אסור. אחר כך בשלב הרביעי בחלק הזה דיברנו על פמות שזה נר ממתכת, כאן יש את הבעיה של מיגודי התקצאי, אבל אין את הבעיה של מאוס, וממילא בנר חדש מותר לפי כולם. בחלק השני של השיעור דיברנו על מיטה אמהות, לגבי זה ראינו שני דיונים, דיון ראשון ממתי זה נהיה מוקצה, בהתחלה אמרנו שמשלב הייחוד, אבל המסקנה צריך ייחוד ושימוש. בחלק השני דיברנו על בסיס, ומשמע מרב יהודה שאם היו מאות בערב שבת ואחר כך הם ירדו, עדיין המיטה אסורה, כי זה בסיס לדבר האסור, ואומרים מיגודי התקצאי לערב שבת, התקצאי לכל השבת, גם לגבי בסיס. הקשנו על זה מהמקרה של מוכני, ותרצנו שבאמת גם זה מחלוקת רב יהודה ורבי שמעון, ובאותה משנה של מוכני זה לפי רבי שמעון שלא אומרים מיגודי התקצאי גם לגבי בסיס, כל הטוב.